נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול.
שלום לכולם, אנחנו עוד שבוע בעוד מדברים מקומי, חדשות, סיפורים אחרי החדשות המקומיות כאן ברדיו סול.
מזמינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ואנחנו שבוע לפני פסח, בדיוק שבוע הבא, אנחנו נהיה כבר אחרי המצות, נשב כבר, נשחרר את החגורה אחרי הארוחה גדולה שאכלנו, ונסכם האם אנחנו עבדים, חופשיים. יהיו איתנו אורחים שיענו לנו קצת על התשובות האלו, ינסו לפחות לתת לנו תשובות, האם אנחנו עבדים או חופשיים. האורח הראשון יהיה הרב אליהו שד, מהרב של חב"ד רעננה, שהוא התפנה ממלאכת הקודש של עזרה לפני פסח. הוא ינסה לענות לנו על השאלות האלו. תהיה איתנו גם מריאלה אוחיון, מנכ"ל הריפיי משכנתיות ומימון. היא תדבר על גם משכנתה, משכנתה זה עבדות או חירות. ויעל סער, פרשנית לנדלן שלנו, תספר לנו לכולנו איך יראו השנים הבאות, אבל היא קודם כל תספר לנו איך היו שלושת השנים האחרונות בעולם הנדלן. אז יש לנו תוכנית מעניינת מאוד, וכמובן פסח, מי יותר ראוי מברי סחור ולהתחיל עם עבדים.
רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
ואנחנו שוב בשידור, ושלום לרב שדמי.
שלום וברכה.
מה שלומך?
הודו להשם כי טוב.
טוב, קודם כל אני רוצה להודות לך שהתפנית, אני יודע שיש לך ימים מאוד עמוסים בימים אלו, אבל לפני שנדבר על העשייה הברוכה של חב"ד וחב"ד רעננה בפרט, בוא תספר לי, אנחנו כבר בני חורין או שאנחנו עדיין עבדים?
כנראה שעדיין עוד במידה מסוימת עבדים. איך נאמר? כי ימי צאתך מארץ מצרים, הרי לכאורה יצאו מיום אחד המסתבר שלו. כל יום יהודי צריך להשתדל להתעלות מעל הפריטות שלו, מעל ההפרעות, המניעות, מבית ומחוץ, עד שנגיע לחירות האמיתית.
אז אתה אומר שזה בעצם תלוי בנו, החירות העבדות, זה לא גורם
נכון,
חיצוני.
נכון, כל אחד והעבודה האישית שלו.
עבודה אישית שלו. אוקיי, יש לך איזה טיפים?
סליחה?
יש לך איזה טיפים, איזה יצאות למאזינים שלנו?
כן, ברוח פסח הקרב ובא, צריך להשתדל להוריד את החמץ, לבאר את החמץ, את הגאווה, את האגו טריפ.
אתמול ראיתי אותך באירוע הכנסת ספר תורה של משה חסן ואלי עובדיה ברעננה, וראיתי באמת מאות אנשים עולצים ברחובות, הולכים, שמחים, מאחורי ספר. מאחורי ספר שאומנם הוא עולה ומלוא, אבל סך הכל זה חפץ. את יכולה להסביר את השמחה שהייתה שם אתמול?
תראה, הכנסת ספר תורה זה אירוע גדול, אירוע חשוב, וגם אירוע משמח. יש כלל יותר משישראל שמרו את התורה, התורה שמרה על ישראל. כשיהודים בהתלהבות רוקדים ושרים ונותנים כבוד לתורה הקדושה, זה גם כבוד לתורה, וזה גם תוספת ברכה ליהודי שמשתתף.
כן, אז אני יכול להגיד, בתור יהודי חילוני, זה היה אירוע בהחלט מרגש, לראות את כולם ביחד כדבוקה אחת, עוקדים ושרים. אנחנו לקראת פסח, ואני רוצה להזכיר שתי דמויות מההיסטוריה היהודית, שפרה ופועה. אבל בזמן האחרון ראיתי אותם ברחובות רעננה. מה הם עושות ברחובות רעננה בזמן האחרון?
שפרה ופועה היו המילדות העבריות במצרים, בשעת הגזרה של פרעה, כל הבן הילוד היור התשליחו. והם סמל ומופת לנשים שמסכו את נפשם למען יולדות אחרות ועזבו לגדל ילדים יהודיים גם בשעות הכי קשות. בשנת 72, תשין למד ב', הרבי מלובביץ', זה מאוד מעניין, זה היה באמצע תפילות היום כיפור, ואז עצר את התפילות ופנה בשיחה עם חסידיו ודיבר על כך שהיה נכון והיה ראוי בכל מקום, בכל עיר, לפתוח ארגון שיעזור ליולדות, והארגון הזה כבר לא צריך שם, כי יש לו שם, הוא יקרא בשם שפרה ופועה. אז גם אנחנו כאן ברעננה, לפני כ-17 שנה, הקמנו ארגון כזה, ולמרות שברוך השם לי, באופן אישי, יש 9 ילדים, וכמובן ליוויתי את אשתי כשהיא ילדה, לא תיארתי לעצמי עד כמה הארגון הזה נחוץ.
אז מה בעצם אתם עושים במסגרת הפעילות של הארגון?
סליחה?
מה הפעילות של הארגון? בוא תספר למי שלא מכיר אותה, את הארגון.
כן, אז בראש ובראשונה יולדת בשעתה של אחר הלידה, היא נמצאת במצב לא פשוט. לא מדבר באופן האישי, כן, אלא גם באופן הכללי. חוזרים לבית, יש עוד ילדים, יש בעל, המון מטלות, לא תמיד ישנים בלילה, כי התינוק דורשת שלו. אז היא מטפלת בכולם, רק לא בעצמה. ולכן במשך השבועים הראשונים לאחר הלידה, שפרה ופועה פה ברעננה נותן ארוחת בוקר מפנקת, ארוחת בוטיק שמרכשת מקטרינג, חלבי, ומגיעה אליה עד הדלת. גם במשך חודש לאחר הלידה, היא לא צריכה להכין שבת. מתנדבות שפרה ופועה, מלוות אותה ומכינות לה את השבת. זה הבסיס. מעבר לכך, היום אחרי 17 שנה הגדלנו את האפשרויות ואת השירותים של שפרה ופועה, כאשר לא עלינו ולא על אף אחד, ואצל אישה מתחילים להתגלות בעיות של דיכאון, של כל מיני כאלה תחושות, אז יש לנו מתנדבות שהן עובדות סוציאליות או פסיכולוגיות שנכנסות לעזור. אם זה מקרים סוציו-אקונומיים קשים, אנחנו עוזרים עם נושא של ניקיון הבית, שמרטפות, והיד עוד נטויה.
נשמע מרשים מאוד, ומי מממן את כל הפעילות המבורכת הזאת?
אנחנו פונים לקהל, ובעצם הכל נעשה מתרומות. תרומות של יהודים יקרים, ברעננה, בעיקר ברעננה, אבל לא רק, שבאמת עוזרים לנו לעשות את הדבר היפה הזה. ומה שמאוד יפה בזה, יש בזה גם כוח גדול מאוד של אחדות, מפני שכשעשינו את האחת השנה, אנחנו עושים אירוע, כולם נפגשות, אירוע הוקרה לכבוד שפרה ופועה, אז יושבות ביחד בתוכנית ונהנות, דתיות ולא דתיות, ומהכיפות השחורות והכיפות הסרוגות, וכולם ביחד, ומדהים עד כמה שהנתינה הזאת בשעה כל כך כן, רגישה ואינטימית אצל אישה, מחברת בין נשים.
אז אתה מתאר פה פעילות קהילתית שהיא לא קשורה בכלל להתנהגות הדתית של האדם, הוא חילוני או דתי, ומי שמכיר את הפעילות של חב"ד ברעננה יודע שיש פה הרבה שילוב. בואו תספר קצת על הפעילות של חב"ד רעננה, למי שעדיין לא מכיר.
הנה, אני עכשיו למשל באמצע חלוקת אוכל, מקבל מסעית מלאה במאות קילו של עופות, שניצלים וירקות. בשעה חמש נתחיל לחלק למשפחות נצרכות לקראת החג, אוכל שיהיה להם לעשות את החג בכבוד.
אתה מרגיש בשנה האחרונה שיש עלייה בביקוש, או בשלושת השנים האחרונות, מאז שהקורונה נכנסה, יצאה לחיינו?
כן, יש... יש לצערנו, כן, בקבוד שהמצב הכלכלי הוא לא, כן, לא משתפר בלשון המתה. יש לנו פניות היום, שונה מבעבר, גם מה שנקרא כאלה שהיו בעבר שייכים למעמד בינוני, ואיכשהו כל אחד עם האירוע שלו נפל, ירד.
אוקיי, אז... באמת מי שרוצה בכלל להכיר את פעילות של חב"ד רעננה מוזמן, יש לך גם מערכת מפוארת של חינוך, של גני ילדים, נכון?
כן, בהחלט. יש לנו מערכת של מעונות וכיתות גן, שאנחנו, אשתי ואני, נושקים רבות בהן, וכן. אין הנחתו מעיד על עיסתו, אבל ברוך השם, שם טוב יש למערכת הזאת.
מכיוון שאין הנחתו מעיד על עיסתו, אני קראתי לך כדי שאני אעיד על הפעילות המבורכת שלכם, אז אני אשחרר אותך לעשייה המבורכת שלך, הרב שדמי, וחג שמח, ושנצא לחירות, כמו שכולנו מקווים.
בעזרת השם, תודה רבה, וחג כשר ושמח.
תודה רבה, להתראות, ואנחנו נתראה בחוק.
כל טוב.
להתראות, ביי ביי. כן, עכשיו נשמע את השיר במלואו, לפני שנדבר על עבדות אחרת שיש לנו, משכנתה.
Nara גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה. אז מה נעשה עם הכעס הזה? מה יהיה עם הקנאה? כולם רוצים להיות חופשיים, אבל ממה אלוהים? ממה?
כולנו עבדים היינו למות.
מרכז לסיוע חברתי, עמותת כל נותן, מסייעת למשפחות נזקקות.
ושלום רגע, ושלום למריאלה אוחיון.
שלום, צהריים טובים.
מה שלומך מריאלה?
בסדר, הכל טוב, מה שלומכם?
בסדר, יש לי שאלה שעלתה בי לפני רגע, מה משמעות השם מריאלה? שם נדיר קצת.
טוב, נתחיל טיול שורשים.
כן, בבקשה.
אני ארגנטינאית, עליתי לארץ, אני כבר לא סופרת, אבל השנה סגרתי 40 שנה בארץ.
אוקיי, אז את מגיל 10 בארץ, כן, לא הסגרנו את גילך.
סליחה?
אני אומר שאת מגיל 10 בארץ ולא הסגרנו את גילך.
משהו כזה.
משהו כזה, אוקיי. אבל המבטא עוד יש צל של מבטא. אז בתור מי ששאלתה לארץ ונדודים ו... תגידי לי משהו, בית. זה כל כך חשוב? ולמה שהבית צריך להיות שלנו?
תראה, בתור אחת שעברה ממדינה למדינה, הבינה שכל הנושא של שיהיה לנו שורש איתן, מקום קבוע, זה מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. עכשיו אתה יודע, הכל עניין של איך, איך לבצע את זה, איפה לבצע ובכמה לבצע. אתה יודע שזה כל הנושא של נדלן בארץ מאוד מורכב, מפעם לפעם יותר קשוח. ויותר מזה, אני הגעתי לתחום, אני כבר זולגת לכיוונים אחרים, הגעתי לתחום של ייעוץ משכנתאות בעקבות רכישת נכס ברגע שנולדה ביתי השלישית. ששם היה לי מאוד קשה, אמרתי, טוב, איך אני אקח משכנתה, אני לא יודעת, אמנם אני כלכלנית, אבל זה לא התחום שלי, ובאמת לקחתי ליווי של יועצת משכנתאות, והבנתי כמה שהתחום הזה הוא מאוד מאוד חשוב, וזה מחבר אותי למעגל החיים שלי. של מעבר ממדינה למדינה, רצון שיהיה בית, ולעשות את זה בצורה החכמה, הטובה והחסכונית ביותר.
אוקיי, אז בואי, התחלת לספר על עצמך, את מנכ"ל חברת Verify, נכון?
כן, Verify משכנתאות.
Verify משכנתאות. מה אתם עוסקים בעצם?
אנחנו נותנים פתרונות פיננסיים בכל מה שקשור לתחום המשכנתאות, ביטוחים ופיננסים. אנחנו נותנים מענה מקיף לכל תחום הפיננסי שנוגעים בחיי היום-יום של חיי משפחה.
אוקיי, אז בואי נעשה טיפה עצר ונלך למונחים הטכניים. מה ההבדל בין משכנתה לבין הלוואה? מה זה בכלל משכנתה? כי אני חושב שאנשים שגם משלמים את זה הרבה שנים, לא ממש מבינים מה זה. אז בואי תני לנו איזה הסבר לאנשים שפחות מבינים את המושגים.
אוקיי. אז מה שקורה היום, אתה יודע, ההכנסה הממוצעת היא סדר גודל של 12,000 שקלים נטו לנפש, אוקיי? יש הבדל בין הלוואה למשכנתה. ההלוואה היא הלוואה קצרת טווח. זה אומר שאם אנחנו רוצים לקחת הלוואה לרכישת נכס בשווי של בסכום של 900,000 שקל, אנחנו לא נהיה מסוגלים ל10 שנים לבוא ולשלם עשרות אלפי שקלים. לכן יש את המשכנתה. המשכנתה היא ארוכת טווח, ההחזרים הם נמוכים יותר, אפשר לפרוס כמובן לפי ההכנסה של אותו לוקח משכנתה, לתקופות של 10 שנים, 15 שנים, 20 שנה, 30 שנה. וזה בדיוק ההבדל. ההלוואה היא קצרת טווח לסכומים קטנים יותר, ומשכנתה אתה יכול לפרוס לתקופות ארוכות יותר והחזרים נמוכים יותר.
אוקיי. ובעצם הלווה הוא בעצם משכן את הנכס, ואז הוא מגיע והולך לבנק ואומר לפגיד, תן לי משכנתה, ובשביל מה צריך אתכם יוצא משכנתאות? זה לא איזה שירות שהוא מיותר? הוא לא כפול?
אני אומרת את זה מאוד, מאוד בפשטות. לא הולכים לבית משפט בלי עורך דין. יועץ משכנתאות הוא מייצג את הלקוח מול הבנקים. הוא יודע מה מתאים ללקוח, הוא יודע מה לדרוש. אנחנו חיים את הבנקים יום-יום, מכירים את השפה שלהם. בייחוד שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה של המון שינויים, הפריים שעולה, אינפלציה, פתאום כל מיני הנחיות שבנק ישראל דורש מלוקח המשכנתא. לכן כל הנושא של ליווי מקצועי זה מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר, הליווי הזה יחסוך לאורך תקופה מאות אלפי שקלים.
אוקיי, אבל גם בייעוץ משכנתאות, יודעת, כמו שיש הרבה עורכי דין, את הדוגמה, יש גם הרבה יוצאי משכנתאות. איזה שאלות לוקח המשכנתא צריך לקחת, לשאול את עצמו, לפני שהוא בוחר את היועץ הנכון?
נכון. כל הנושא, נכון, יש עצה, יש הרבה יועצים. אז קודם כל, דבר ראשון, מאוד חשוב שזה יהיה יועץ שהוא חבר התאחדות יועצי משכנתאות, כי זה גוף שהוא מבקר והוא נותן את המענה המקצועי ליועץ משכנתאות, זה לפני הכל. לאחר מכן, אתה יודע, יש את הנושא של המלצות. אני יכולה לבוא ולומר למה לבחור אותי. אוקיי? אבל זה בדיוק כמו שאנחנו יודעים שבית יש לך בשכונה מסוימת כמה דירות, אז אתה הולך ואתה מסתכל מה מוצחם בעיניך. לבוא, לראות באינטרנט, לחקור על אותו יועץ, ובסוף להגיע אליי.
בסדר, עכשיו דיברת קודם על התקופת היוודאות, על הפעם המשתנה והכל. אולי בכלל כדאי לחכות עכשיו, או לא כדאי לחכות? מה את ממליצה בתור מי שרואה את עולם המשכנתאות, רואה את עולם הנדלן, רואה מחירים, ראיתה עליית מחירים בלתי הגיונית בשנים האחרונות?
נכון.
לחכות, לא לחכות, יש תשובה נכונה בכלל?
אז ככה, אז קודם כל, אצלנו בחברה אנחנו עושים פגישת מיקוד. מה זה פגישת מיקוד? פגישת מיקוד זה אנחנו באים ובודקים את ההיתכנות. פונים לא מעט משפחות, אנחנו היום בשכר דירה, האם להמשיך לגור בשכירות או לקנות בית, כל מקרה לגופו. עכשיו בוא נשים את הדברים על דיוקם. היום שכר דירה זה סדר גודל של 3,500 שקלים. מה זה אומר? אותה משפחה משלמת 3,500 שקלים על שכר דירה, נכס שלא שייך לו, אוקיי? ב-3,500 שקלים אפשר לקבל משכנתה בסדר גודל של 900,000 שקלים, אוקיי? ואז זה אומר שהוא יכול לבוא ולהגיע לבית משלו. במקום לבוא ולשלם שכר דירה, הוא יבוא, את התשלום של שכר דירה, הוא ישלם במשכנתה וזה יהיה בית משלו. עכשיו יש את הנושא, האם ללכת לבית ששווה 2 מיליון או בית שעולה מיליון, שכמובן אנחנו באים ומתאימים לפי ההכנסות של אותן משפחות. לכן כל הנושא של האם להישאר, האם להמשיך לגור בסחירות או לקנות בית בתקופה שבאמת הריביות הן עולות והמחירים עולים, זה כל מקרה לגופו שאנחנו באים ובוחנים ובאים וממליצים מה מתאים.
אוקיי. תגידי, את אוהבת את העבודה שלך?
מאוד.
מה, מה את אוהבת בבעיקר?
קודם כל, זה מחבר אותי לעולם של לעבוד עם אנשים, להפעיל את, את המוח הכלכלי שאני כבר קרוב ל-30 שנה סביבו. עולם הנדלן, וזה דברים שכל הזמן משתנים, זה לא משהו קבוע, אז אתה יודע, יש משפחה כזאת, יש משפחה כזאת, ויש זוגות צעירים, ויש גרושים, ויש גרושות, זה עולם ומלואו. וזה מה שמעניין, כי זה מאוד מגוון, ולבוא ולראות שמצליחים, אתה יודע, לא תמיד זה נושא של לבוא ולרכוש בית, לפעמים אתה צריך להביא להם פתרונות, לבוא ולראות שאתה מצליח, ואתה מביא את, את מי שרוצה לקחת את המשכנתה לפתרון ולהצלחות, זה בעיניי, זה עולם ומלוא. Okay. אני את שלי עשי.
אז אני שאלת את השאלה, שאלתי את האורח הקודם שלי, את הרב שדמי, אנחנו עבדים או בני חורין?
אנחנו המשכנתה,
בני חורין.
אנחנו בוחרים, אנחנו צריכים להחליט מה מתאים לנו. נכון, אם באים ולוקחים משכנתה מעבר לפופק, ואחר כך לוקחים הלוואות, ובאים ומאמיסים, ועוד התחייבויות ועוד התחייבויות, נכון, זה סוג של עבדות. לכן צריך לבוא ולשקול איך לעשות את זה נכון. משכנתה זה, אם אנחנו נבוא ונשלם שכר דירה, זה אומר שכסף שיורד לטמיון. משכנתה זה לא עבדות, זה שחרור, כי בסופו של דבר זה בית שיהיה שלהם.
אוקיי. אז מריאלה אוחיון, מנכ"ל וריפיי ייעוץ משכנתאות, תודה רבה לך, תודה על השיחה, ונראה לי שאנחנו ניפגש מדי פעם קצת לדבר על טיפים כלכליים. אז תודה מריאלה.
תודה לכם.
חג שמח, ולעבור לאהוד בנאי.
בכיף.
מנסים לקרות ולהיקלט וזה לא קל היה שחור אך עם כאור יחפים בצד הדרך מוליכים את אלבונם ברגל אל העיר הם עומדים מול הבניין הם עומדים מול לב של אבן מחכים שתיפתח הדלת מבפנים הם היו נאמנים כן הם חכו לה לבשורה ועכשיו מה שנשאר זו העבודה שחורה
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
שלום יעל שר, מה שלומך?
שלום, שלום, מה נשמע?
בסדר, תראי, עשית לי קצת בעיה השבוע.
אני עשיתי בעיה.
כן, סגרתי שבוע
את... מס...
כן, כן, כרגיל את עושה בעיות, הפעם לא עושה שקט. מה לעשות?
כן, מה עשיתי הפעם?
יפה, אז סגרנו שבוע את מוסף הנדלן שיופץ ביום ראשון, וקראתי את הטור שכתבת. וסיכמת שם דברים שנראו כמו אפוקליפסה, סי, תהום, אפוקליפסה. תעשי לי סדר, מה קרה מלפני 3 שנים? בוא ניקח 3 שנים וקצת אחורה. אנחנו נמצאים בדצמבר 2019, הכל רגוע, נכון?
כן, יופי. השוק עובד, יש עסקאות, דירות בעוד, דירות הולכות, אנשים קונים.
מחירים יציבים פחות או יותר?
המחירים קצת זחלו, אבל 2018-2019 היה השנים של היציבות בגדול בעשור האחרון. היה עליות נורא גדולות לאורך בין 2012 עד 2017. ב-2016 בערך התחילה תוכנית מחיר למשתכן. 2018-2019 הייתה רגיעה.
Okay.
היה אפילו סוג של הצטננות בשוק. הייתה הרגשה של יציבות. ואז הגיע סוף שנת 2019.
רגע, חכי שנייה, תעצרי, תעצרי לפני, כאילו כל מי ששומע אותנו ועדיין לא מכיר, תהיה אליאל שר, שמאית מקרקעין, סמנכ"ל אנגלו-סקסון תל אביב, ופרשנית הנדלן של מיקומי, אתר חדשות הנדלן. כן, עכשיו יש לך גם תארים, עכשיו צריכה לעמוד מאחורי המילים שלך, קדימה.
וואי, 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 עכשיו אני בלחץ.
עכשיו את בלחץ.
כן, ואז בחודש בדצמבר 2019 הגיע לחיינו נגיף הקורונה, או ה-COVID-19, איך שקוראים לו בשם הרציני שלו באנגלית, שבגדול הוא עוד לא התחיל להשפיע בדצמבר 2019, אז הוא רק התחיל להתפשט ברחבי העולם, אבל שנת 2020 ממש נפתחה בסימני COVID, ובחודש מרץ בעצם התחיל אחרי הסגר הראשון, שאז באמת הייתה, אני תוכל שכולם זוכרים, כולם יודעים, היה דרמה עולמית, לחץ שהכלכלות הולכות לקרוס, ושוק הדיור הולך לקרוס, והכל הולך לקרוס, ובעצם היה איזשהו עצירה, כי כולנו היינו הרי בבית, לא יכולנו לצאת יותר מ-100 מטר מהבית. אבל אחרי הסגר הראשון, היה איזה מין תחושה כזאת, שכולם אחרי חודש וחצי בבית, לא מסוגלים לראות את הקיר של הבית שלהם. מסתכלים עליו, מעורר להם חלחלה. כל מי שגר בדירה רצה דירה עם מרפסת, כל מי שהיה לו דירה עם מרפסת רצה דירה עם גג, מי שהיה לו דירה עם גג רצה בית פרטי. בעצם כולם החליטו שהם חייבים דירה, ובסוף הסגר הראשון הייתה התפרצות ביקושים שאני לא זוכרת אותה בעשור שאני עובדת.
אבל אנשים לא פחדו, כי בעצם הכל הצער, לא היה בטוח אם תהיה לי מזכורת בחודש הבא, אם העסק שלי ימשיך לעבוד, ואנשים בכל זאת אמרו אני רוצה עוד.
נכון, אז מצד אחד נכון, מצד שני אנשים גם לא בזבזו את הכסף בשום מקום, כי אי אפשר ללכת למסעדה, ואי אפשר לצאת לצוא לטיולים, אי אפשר לנסוע לחול. והמדינה בסך הכל שילמה מענקים למי שלא, מי שהעסק שלו היה סגור, ושילמה חל"ת למי ש... מי שהוציאו אותו לחלט, אז בעצם אנשים המשיכו להתפרנס, אבל הפסיקו להוציא. הצטבר להם איזשהו סכום של כסף, והחליטו שזה מה שהם צריכים עכשיו, דירה. ואז בעצם היה איזושהי נסיקה משוגעת, שלמרות שהיו עוד שני סגרים אחרי הסגר הראשון, היא עדיין לא הפסיקה. אנשים עדיין המשיכו לקנות דירות, המשיכו והמשיכו, לקראת שנת 2021. עכשיו אני מזכירה שבשנת 2020 כבר היינו בסבב הבחירות השני לדעתי, או אולי השלישי, או אולי השניים היו במשך השנה, כבר אי אפשר לעקוב. ומה שאמרתי קודם, שהיה ב-2018-2019, שהייתה ממשלה שהייתה לה תוכנית דיור, הרגישו איזושהי יציבות, גם זה כבר התחיל להידרדר. מה ששלח עוד יותר אנשים להרגיש של אם אני לא קונה היום, אז אני מפספס.
ועכשיו בואי בוא תתארי, כן. את שמעית מקרקעין. הרי ערך של דירה נקבע לפי כמה עלה לבנות אותה, אני מניח, וערכים נוספים של התקדמות במשך השנים, ופתאום קפיצה של עשרות אחוזים ברגע אחד, על אותו נכס ממש. אז מה, זה רק הביקושים קפיצו את זה?
תראה, לקבוע שווי של דירה, אז יש דבר אחד לעשות את התיאוריה, יש דבר אחר במציאות. בסופו של יום, מי שקובע בכמה תימחר דירה, זה הקונה של הדירה. זה הקונה הזה שבא, הרגיש לעצמו זאת הדירה שאני חייב אותה, והסכים לשלם סכום כסף מסוים. עכשיו, צריך לזכור משהו מאוד חשוב לגבי דירות, שדירות הן לא עגבניות. זה נשמע מטופש, אבל בסופו של דבר אתה הולך לסופר, יש לך עגבניה אחת, עגבניה שנייה, אז אתה בגדול תשלם אותו סכום על שתיהן, כן? לפי המשקל שלהם, אבל אתה תשלם אותו דבר, כי מבחינתך זה אותו ערך. אבל אין אף דירה שהיא זהה לאף דירה אחרת. אפילו אם תלך לבניין שנמצא במקום מאוד ספציפי. שתי דירות שנמצאות אחת ליד השנייה, יש להם כיוונים שונים. דירות שנמצאות אחת מעל השנייה, לאחת יש יותר נוף. אין אף דירה שיש שהיא זהה ב-100% בכל הפרמטרים שלה לדירה אחרת. שאתה יכול להגיד, הנה הדירה הזאת נמכרה ב-2,250,000, אז גם הדירה הזאת תמכר בדיוק ב-2,250,000. אין ערובה למספרים האלה. זה ככל הנראה, האנשים שמסתובבים בשוק ורואים אלטרנטיבות, כנראה שהם יעריכו את הדירה הזאת בערך באותם תועלות של הדירה השנייה, וזה מיתון אותו כסף. אבל אין איזשהו מדע מדויק בנושא.
אוקיי. אז אנחנו סיימנו את שנת 2020, עם ביקושים כי אנשים היו בחנק ורצו לקנות, ואיך שנת 2021, מה קרה בה?
שנת 2021 אפילו המשיכה את המגמה הזאת ואפילו עלתה. שנת 2021 זו הייתה השנה אולי הכי חזקה שאני זוכרת, לא אולי, בוודאות. השנה הכי חזקה שאני זוכרת עם מספר C של עסקאות בכל הארץ, היו 150,000 עסקאות נדלן בשנת 2021, ולא רק בנדלן, כל הכלכלה צמחה. גיוסי הייטק היו ברמה שלא היו מעולם, 25 מיליארד דולר גויסו פה בישראל בהייטק. והביקושים כמובן רק המשיכו והמשיכו, ואי היציבות במדינה גם היא המשיכה, מה שעוד לחץ אנשים לקנות היום ולא לחכות למחר. אז 2021 הייתה ממש שנת שיא מטורפת.
ואנחנו עדיין בסביבת ריבית מאוד נמוכה, אז כך שגם הכסף כל כך זול, שאנשים אומרים, מה אכפת לי, כסף כל כך זול, נשלם אותו.
נכון,
אני מחזיר כמעט רק קרן.
נכון, ונדלן, כמו שאנחנו יודעים בישראל, זה מילה שנייה לביטחון. כולם חייבים דירה, כולם חייבים שיהיה להם נכס, כי נכס נשאר איתנו לכל החיים. זה לא כמו מניה שיכולה להתרסק מחר, וללכת לי פתאום. אז בעצם 2021 הייתה שנת ביקושים מטורפים, אבל בסוף שנת 2021, אני לא יודעת אם כולם יסכימו איתי, אבל אני התחלתי להרגיש את זה כבר בחודש נובמבר, הייתה איזושהי הרגשה של הצטננות, שהיא נבעה משתי סיבות. דבר ראשון, המדינה החליטה להעלות את מס הרכישה למשקיעים, מה שאומר שבמקום שהם ישלמו 5%, הם שילמו 8% על הדירות שהם קנו. וחוץ מזה, הייתה גם איזושהי התחלה של אינפלציה בעולם, איזושהי העתה קטנה בתחום ההייטק, וממש הרגישו באווירה שמשהו השתנה, אם כי עדיין לא במספרים. זה בעצם היה ספתח לשנת 2022, שהייתה בעצם שנת שינוי.
אבל עדיין, אני בתוך חמכם אני חי, ואני דיברתי עם מתווכים ועם קבלנים ועם יזמים, וכולם היו זכוכים. אני עוד לפני שפרסמתי את הדירה, אני כבר מכרתי אותה. עוד לפני שהיא נבנתה, אני כבר מכרתי לשניים. יש לי רשימת המתנה של 100 על 40 דירות שאני הולך למכור. כולם היו זכוכים עדיין בשנת 22, נכון?
בתחילת שנת 22, כן.
אוקיי.
בהחלט.
ואז שהתפתחה השנה, לקראת סוף השנה, מה התחושה הייתה?
אז בתחילת השנה עדיין, שוב, אני אומרת שאני אישית התחלתי להרגיש את זה, אבל אני לא יודעת אם מישהו חוץ ממני הרגיש את זה, יכול להיות שזה גם הייתה רק תחושה פנימית שלי, אבל תחילת שנת 22 בעצם נפתחה קצת בעתה. שוב, זה לא היה משהו מורגש בצורה בלתי רגילה, כי עדיין אנחנו נהנים, אנחנו סובלים מסביבה של מחסור בעצה, לכן עדיין נראה כאילו יש המון ביקושים ועדיין הכל בסדר, אבל בשנת, בחודש אפריל כבר, בעצם התחילו להעלות את הריביות, והתחלנו, עברנו מחודש אפריל עד ינואר השנה, הריבית עלתה מ-0.1% ריבית בנק ישראל ל-4.25, מה שאומר שריבית הפריים היא הרי ריבית בנק ישראל פלוס 1.5%, עברה להיות 1.6% ללהיות כמעט 6%, להיות 5.75%, שזה שינוי דרמטי. בכל משק בית שיש לו משכנתא, או כל משק בית שחושב עכשיו לקחת משכנתא, אנחנו מדברים על החזר שגבוה במאות עד אלפי שקלים לחודש. מה שכמובן מגביל את היכולת של האנשים, כן? אם קודם יכולתי לקחת משכנתא ולהחזיר, אני יודע שאני יכול להחזיר 5,000 שקל, אם עכשיו הריבית עלתה ואני צריך להחזיר 6,000, אני לא יכול לקנות את אותה דירה שחשבתי קודם.
אז רגע, יש לי שאלה. אם קודם הריבית הייתה נמוכה והמחירים עלו כי כסף היה זול, אז עכשיו המחירים צריכים לרדת, נכון?
כך נראה.
אוקיי, והם יורדים?
תלוי את מי אתה שואל.
אוקיי.
תראה, בפועל אנחנו רואים שיזמים מתחילים להוציא הנחות, ולא חלק מציעים הנחות וחלק מבצעים. כשאני אומרת מבצעים, למשל, ניתן לכם חבילה של X כסף לשדרג.
אז בואי, אני אספר לך סיפור שאתמול דיברתי עם אחד מבחירי עולם הנדלן, קבלן. הוא סיפר לי על קולגה שלו שיציע, תשלם 20% עכשיו, 80% במסירה בעוד 3 שנים, וההצמדה עליי. זאת אומרת,
זה הרבה מאוד כסף. עכשיו שוב, זה איזושהי דרך לא להוריד במחיר, אבל כן להוריד במחיר. כן? זאת אומרת שלא יהיה רשום נמכר בפחות כסף, כי הרי כל העסקאות הן מדווחות וכל העסקאות אפשר לראות אותן, אלא יופיע שנקנה ב-X כסף, אבל ההנחה בעצם מתגלמת במקום אחר.
מה שאת אומרת בעצם שהשוק שומר על המחירים שלו, רק הוא מגלם את העלייה בריבית בכלים אחרים.
השוק יורד.
השוק יורד.
לפחות okay. זה מה שאומרים המספרים. עכשיו, חוץ מזה, תזכור שכמות העסקאות היא הצטמצמה מאוד.
Okay.
ירדה לפחות ב-40% משנת 21 לשנת 22. ממש כל רבעון רואים עוד ועוד ירידה בכמות העסקאות. ובגדול, בדרך כלל, מי שלא יקנה זה דווקא מי שיש לו פחות כסף.
אוקיי, okay. אז, כן, אז בוא נגיד את המשפט הידיעו. כן, אבל את יודעת, תינוקות נולדים, ואנשים מתחתנים ומתגרשים, והביקושים רק הולכים ועולים, ולהוציא היום יותר בנייה, על קרקע פנויה כמעט אין קרקעות פנויות, אז ההתחדשות עירונית באזור המרכז לוקח המון זמן, ובפריפריה לא מפשירים מספיק אדמות, אז בעצם הביקושים רק הולכים ועולים, וזה אומר שלטווח ארוך המחירים לא ממש ירדו לפי השיטה הזאת, נכון?
אני אפילו אגדיל ואומר שאנחנו מכירים קבלנים ויזמים שאומרים, עכשיו זה לא הזמן למכור, כי עכשיו המחירים קצת קפואים, השוק קפוא, המחירים יורדים. אז אני לא אתחיל לבנות היום, אני עוד לא הוציא את היתר בנייה, אני יושב על הקרקע, אני אחכה 2-3 עד שהכל יחזור להיות בסדר, ואז אני אצא לדרך, ובינתיים יש פחות דירות שלי לבנות. ולכן, כמו אתה אומר, הביקושים גדלים, אבל ההיצע קטן. אז בעצם יש לנו פה שני כוחות שדוחפים בצורה מנוגדת, כן? הריבית דוחפת מחירים למטה, אבל אנחנו רואים שההיצע רק הולך וקטן. להגיד לך מי ינצח, אני לא יודעת, אבל מה שבטוח שעכשיו בשנת 2023, כשיש את עננת הרפורמה המשפטית, או המהפכה המשטרית, תלוי את מי אתה שואל איך קוראים לזה, בעצם יש אי ודאות מאוד מאוד גדולה בשוק, יש הרבה אנשים שמעדיפים לא לעשות עכשיו עסקאות, ולכן עכשיו השוק מצונן אפילו יותר ממה שהיינו רואים אם לא היה קיים הדבר הזה. להגיד לך מה יקרה ביום שתרד עננת הרפורמה, אני לא יודעת לאיזה כיוון זה ילך, כן? מה יקרה שזה ירד מהשולחן, ומה יקרה ביום שהריבית תתחיל להיות סטטית או שהיא קצת, אני לא יודעת לענות לך. אני יודעת שכרגע השוק קפוא. יש כאלה שאומרים שהמחירים יעלו, יש כאלה שאומרים שזה ירד עוד קצת, יש כאלה שאומרים היום זה הזמן לקנות, זה הזדמנות, אבל אתה יודע מה אומרים על נביאים.
כן, שחצי מהם צודקים וחצי טועים. יש לי שאלה, שתי שאלות בעצם. שאלה ראשונה לגבי הנדלן המסחרי. אנחנו רואים מגדלים שהולכים ועולים, לפחות באזור השרון. מתחילים לבנות 20, 30 קומות, תוכניות, מוגשות. מי יחלס את כל המשרדים האלו? זה בכלל הגיוני? יהיה ביקושים לכל כך הרבה מקומות? כי מגורים יצטרכו, אבל משרדים בכמויות כאלו מופעות?
כן, בגדול, ככל שיש לך יותר אנשים, גם יותר אנשים צריכים עבודה, כן?
זה
עובד בדרך כלל בקורלציה. בדרך כלל, הרבה פעמים, פרויקטים חדשים של מסחרי, מה שקורה זה שעוברות אליהם חברות עם בניינים קצת יותר ישנים, מפנות מבנים קצת יותר ישנים. פרט לזה, יש תלות שהיא די משמעותית בחברות הייטק או בחברות מאוד מאוד גדולות. אז בתקופות שהייטק משגשג, יש אכלוס משמעותי של הרבה קומות והרבה פרויקטים. בתקופה שקצת פחות, אז יש חפשר שיפנו.
אז יש לי רעיון.
כן.
אולי נעביר את כל החברות למשרדים החדשים, ואת המשרדים הישנים נהפוך לדירות. זה משהו הגיוני?
א', זה לא משהו שאף אחד לא אמר לפני, כן?
כן, אני לא ראשון בהרבה דברים, אני יודע.
בחוק ההסדרים, לדעתי, לפני שנה או שנתיים, באמת הכשירו את האפשרות הזאת של להפוך משרדים לדירות. הבעיה היא שהעיריות צריכות ארנונה עסקית. ולכן הרצון של עיריות להכשיר משרד בתור דירה, אני מניחה שהוא לא יהיה גבוה.
הבנתי אותך, אוקיי.
כי הרי העירייה היא זאת שנותנת היתרים ונותנת שימושים חורגים.
טוב, אז לפני שאנחנו נסכם, אני אשאל אותך את שאלת היום, ששאלתי את שני המרואיינים הקודמים שלי.
שאלת היום.
אנחנו כן. עבדים או בני חורין, יעל?
כן, אם אנחנו עבדים או בני חורין,
כן.
אני חושבת שאנחנו מחליטים מה אנחנו.
אוקיי, אז אני חושב שכל המרואיינים שלי עד עכשיו ענו אותה תשובה. העתקתי מבית ספר, זה לא בסדר. טוב, אנחנו מחלים לי, לך, לכולנו להיות בני חורין. שוב, תודה רבה על השיחה המאוד נעימה, יעל סער, פרשנית הנדלן של מיקומי, ומי שרוצה לקרוא את הטורים המרתקים שלך, מוזמן להיכנס לאתר שלנו, ושיהיה לך חג פסח שמח. יש לך איזה ברכה למאזינים?
ברכה למאזינים,
ובכן,
א', שיהיה לנו חג שמח. שנוכל היטב, ונהנה מלא, נבלה עם המשפחה, נצא לטייל, ושלא ירד גשם כל פסח. זו ברכה מאוד חשובה לפסח.
אוקיי, אז אני מאחל לך שלא ירד פסח, גשם, שירד רק גשם של סיגסוג על כולנו. תודה, יעל.
ביי ביי.
ביי ביי.
רק על זה שלא עשיתי את זה מוקדם יותר.
רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
שלום לשיחה בהפתעה שלנו, שלום לנורית פרחי, מה שלומך?
שלום גם לך, דודי היקר, מה שלומך?
בסדר גמור, אז תוך כדי שידור התכתבת איתי וכתבת שמאוד נעים לך לשמוע את השידור. אמרתי, אם נעים לך, אז בואי נשוחח איתך קצת. אז גם את השיר שלפני בחרתי במיוחד בשבילך, להיות חופשייה, של שרית חדד. מה זה אומר לך, נורית, להיות חופשייה?
תראה, כמו שאתה מכיר אותי, דודי, וככה גילוי נאות, הרי היית מנכ״ל שלי הרבה מאוד שנים.
כן, כן, אבל עכשיו זה לא רלוונטי. בואי נדבר עלייך. מה זה להיות חופשייה, נורית?
אז שוב, כמו שאתה מכיר אותי, זה תמיד בהיבט הרוחני שלי, להיות חופשייה. אתה יודע, דווקא נגעת בנושאים שמאוד מעניינים היום, מה לעשות, חסרי הדיור למשל. אז אמרתי שאני דווקא ארצה להמשיך את הנושא הזה בהיבט הרוחני. כי לדעתי, לטעמי, כפי שאני רואה את זה, בהיבט הרוחני, שוב, חסרי דיור נמצאים בתקופת תיקון מסוים, זה מרגיש כמו איזה יציאת מצרים, כמו שהמשכן ליווה אותנו בדרך ממצרים, זה היה בית נייד. וחשבתי על זה ככה, במושגים היותר רחבים, שבעצם גם לקדוש ברוך הוא אין בית. אחרי שנחרב בית המקדש, אז בעצם אין בית.
ההפך, יש לו את הבית של כולם, לא?
כן, אבל זה עד חיבור השכינה בעניין בית המקדש. עכשיו, עבדות זה מושג רחב, אתה נגעת בו היום, אבל אתה יודע, אנחנו, כשאתה אומר, יצאנו מעבדות לחירות, אז אתה יודע, הרבה אנשים לא מפרשים את החירות בצורה נכונה, משום שזה נתפס כאילו, מאיפה יצאנו? מעבדות אצל פרעה במצרים, ועכשיו אנחנו בחירות, מה זה חירות? האם חירות זה חופש? לא, זה מושג מאוד רחב. הכוונה שיצאנו לחירות, אז אם אתה לוקח את המילה הזאת, את השורש שלה, זה בדיוק מה שנחרט על לוחות הברית.
בואי נדבר קצת במונחים
יותר. הכוונה שיצאנו לעבודה שנחרטה על לוחות הברית.
בואי נדבר קצת במונחים יותר ארציים. אז את שכירה, נכון?
מה אני?
את שכירה, נכון?
נכון.
את עובד במתחם שלך לעבודה, את מנהלת שירות ומחירות. ושאת רואה את כל העצמאים,
אני מנהל את המחירות בחברת קו-וורקינג.
כן, אוקיי, ושאת רואה את כל העצמאים שעובדים סביבך, שכל יום מגיעים לעבודה וכל יום מלחמים על הפרנסה, על הלקוחות, על השירות, על בניית העסק שלהם, ואת שכירה, ואת אומרת, מצבם, הם עבדים או אני, או אני בת חורין, או ההפך?
האמת היא, שזו באמת עבדות. העצמאים עובדים מאוד 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 קשה. ובעצם לא נהנים מהרבה פריבילגיות שיש לסחירים, כמוני. זה גילוי נאות, נשמע, אין מה לעשות. החוקה צריכה לבוא קצת לטובתם. אני יודעת שהביטוח לאומי נלחם כביכול בשבילם, בשביל כל מיני קריטריונים שצריך לתקן. אבל מה, מי שצריך להשאיר את זה, זה בעצם הממשלה. אז כל פעם נוגעים בנושא הזה של
מהבדלה. כן, אבל את הולך עכשיו לבית החוקי. אני שאלה לך באמת אנושי, שאת יוצאת לחוץ, המעשן סיגריה, מאחל לך להפסיק לעשן, ושותה כוס קפה עם אחד מה...
שומעים טוב, דודי.
כן, כן, עם אחד מהדיירים שלך.
הסיגרות שלי, כן.
את מי יותר בן חורין, את או? את שיש לך משכורת קבועה מצד אחד, ומצד שני יש לך גם גבול?
אני חייבת להגיד לך שלא ראיתי את דוח ההכנסות וההוצאות שלהם.
אבל זה לא כסף, מדברת לך ברמה האישית, ברמה האישית, שאדם קם בבוקר.
אז אני יותר חופשייה מהם, כן.
את יותר חופשייה מהם, רגשי, יותר חופשייה.
כן, למרות שפה בעבודה שלי, במשרה שלי, אתה, מי כמוך יודע, לקחתי והרחבתי את התחום של האחריות שלי, ואני נוהגת בעסק הזה כעסק שלי, לחלוטין. אבל עדיין, עדיין זה לא עסק שלי. אז אני יותר חופשייה מהם, לדעתי.
יפה.
גם להם יש את היתרונות שלהם, אתה יודע.
נורית פרחי, מכיוון שאנחנו לא מנהלים שיחת מסדרון, והזמן שלנו ממש קצר, ואנחנו קרובים לסוף התוכנית.
כן.
אז קודם כל תודה שנהנית ככה לשיחה בהפתעה. ויש לך, אז אני שאלת את השאלה באופן כללי. האם הבחירה אם להיות עבד או בן חורין, היא בחירה שלנו, או שאחרים כופים את זה עלינו? תעני בקצרה.
תשמע, אנחנו בין סוג של גלות לגאולה. מצד אחד לא הכל תלוי בנו, אבל הרבה תלוי בנו. אנחנו נעים על הציר הזה. זה גם עניין של תחושה אישית. זה מאוד...
אוקיי, בסדר.
אנחנו יכולים לבחור בחיים שלנו באיזה תחומים להיות חופשיים, אם כי יש דברים שלא תלויים בנו, אבל אנחנו אנשים אופטימיים.
נכון, אנחנו אופטימיים. את ואני אנשים מאוד אופטימיים, מאמינים באופטימיות. אז תודה רבה לנורית פרחי, מנהלת המחירות של קו-וורקינג חיילי עבודה ברעננה. ומי יותר מתאים אלי לוזון עם איזה מדינה לסיים את התוכנית שלנו.
אני מאחל איתך פסח כשר ושמח לכולם.
תודה רבה, ביי ביי.
ותודה רבה גם לך, ביי.
מדינה מיוחדת במינה, אנחנו מסיימים את התוכנית האחרונה שלנו לפני החג. באמת אני מאחל לכל המאזינים שלנו, לכולם בעצם, להרגיש חופשיים ורק להיות, לא רק להרגיש, גם להיות חופשיים ובני חורין. שבוע הבא, פסח, לא נהיה פה בתוכנית. מאחל כולכם באמת, תבלו, תהנו, תנשמו, שהמדינה המשוגעת שלנו תהפוך להיות קצת יותר רגועה, שיהיו כולנו גג מעל הראש ואוכל חם בצלחת וטעים. תודה רבה לכם ולהתראות.
לשלם מיסים וגם קופת חולים, אין כבר עבודה, הקופה ריקה, אין ממה לחיות, סגרו את הלשכה. בכנסת הם יושבים, עלינו הם עובדים, לקחו החסכונות, הלכו הפיצויים. לנו כבר נמאס, דפקו לנו עוד כנס, דם עלי חרב, הוסיפו אין. כסף מבקשת, איזו מדינה.